כל חי אונליין 93fm.co.il
של הגן החיות ולמטה, אבל היה אוויר, סתם היה, בימות הקיץ היה אוויר.
כן, כן, אזור קי הצן זה היה, הנופשים באו לפה, זה שזה לא היה דחוס בין הרחובות של, הלא כל רחוב סורוצקין, כל הכביש הזה של סורוצקין זה היה כביש פטרול, כשהתחילו פה זה עוד היה גבול. אני זוכר, היה כביש פטרול שמספר פעמים ביום הג'יפים הצבאיים עברו פה על שביל האפר הזה, שבדיוק הפיתולים של כביש סורוצקין, זה היה מרתק להיות פה. מלמטה ישבו, היו קני הלגיונרים, ומלמעלה מצד ימין גן החיות.
ראו את הלגיונרים עוברים על השביל של האפר?
ראו אותם נוסעים? ראו אותם, ראו אותם. אני זוכר איזה ליל שבת אחד, נכנסו פה לאזור ברוממה ותמו פצצה, התמינו פצצה מתחת אחד הבניינים.
כן, באמת בסוף מטוזוף, אני מלזה.
סוף מטוזוף, כן.
כן.
אז הגיעו כוחות משטרה וצבא מכל הצדדים והקיפו. בבית מלחמת ששת הימים, הכוחות הירדניים, הלגיונרים שניסו לתקוף ולהתקיף את מחנה שטראו מנבי סמואל, אז הקו בקו האווירי, הפגזים שהם ירו חלפו ממש מעל קריית צאן. קריית צאן זה הייתה מאוד נפגעת קשות בהפגזות האלו, כשפגזים שלו פילו והגיעו עד למחנה, נפלו לפני זה, ואנחנו בקו האווירי מרחק מאות מטרים לפני קו המחנה.
נכון, וכל פעם נכנסו בחביות שהיו על הגג.
בחביות על הגג. אחי שגר פה, יש לו עוד בבית ארון בגדים, עם חור בארון מרסיס בגודל של 7-8 סנטימטר של פגז שהתפוצץ צמוד לבית ונכנס לתוך הארון, והוא משאיר את הארון הזה בלב הזו למזכרת על האנשים שהיו אז במלחמה.
חשבתי שהוא מחפש את הלגיונר בשביל לתבוע אותו, זה שהוא תקן הכדור בארון.
כן, קטעים מעניינים. גרו פה אנשי ירושלים, אנשים חשובים באו פה לגור, זה היה חלק מהבעיתו, כמו שאמרת, חסידים וליטאים וספרדים. אגב, הקלויז מוגרב, הוא מיד ייסד 3 בתי כנסת, אחד בשביל החסידים, אחד בשביל הליטאים, אחד בשביל הספרדים, וכולם התפלו, אתה באת ונבנות קריאה, אתה תדאג לעצמך, איך אומרים לחצר שלך, לקרמל שלך. הוא אמר לו, דבר ראשון שיהיה גם כן לספרדים שיהיה להם בתפילה, וגם לאשכנז, לליטאים, זה היה דבר פלא. בבניין שהוא בנה, בבניין הראשון, מיד חולק את זה. חלק בשבילו, חלק בשבילו. היום יש את הבית כנסת הווסטר שבו הגוצו הבו היזם של זה, אבל הוא כל השנים היה גבי בביתן בבית כנסת של הליצי.
כן. והיום הוא הקים, נמי שביחד עם רמוי שפור, שהם הקימו ביחד את ה...
כן, ביחד עם רמוי שפור, שהם הקימו את הווסטר, משהו מפואר, גם כן, בתוך קייצן, מעל הגני הילדים של קייצן.
כן, זה כבר בגבולות של קייצן, זה ככה ליד קייאת בנות. עכשיו, אתה לא מדבר על נוסטלגיה, אתה גר עדיין בקריית צאנז.
אני גר, נכנסתי פה ביום הנישואים.
קשה לך לעזוב.
מה?
קשה לך לעזוב, אני מבין.
אני אגיד לך מה, זה אין עמוק כמה יושבוב. אנשים, איזו קבוצה פה של איזה 600-700 משפחות, שהתחברו אחד לשני, כמו איזה קרובי משפחה, כאילו שנעים להיות תמום חיצתם, נעים להתפלל איתם, לפגוש אותם במקולת, לשלוח את הילדים לתלמוד תורה ביחד, וזה משהו בו.
ללכת
לשמחות. חן מיוחד יש פה.
ללכת לשמחות ביחד ולהבדיל גם ללכת ל...
נכון. אבל זה חן המקום הזה שוב, כמו שאמרת לך. בואו, יש פה, אני חושב שרוב הדיירים פה הם הראשוני המתיישבים.
כן.
לא עזור. אומנם לפני איזה 20 שנה, עיריית ירושלים, שפעם הייתה אוזן קשבת לציבור החרדי ונתנו להרחיב גבולות, אז הגדילו לנו את הדירות. אבל אותם 2.5 חדרים נתנו תוספת של חדר פלוס, ובאמת הגדיל את התנאים. אף פעם כן, לא חיים פה ברווח מי יודע מה, אבל נעים פה לגור, נעים פה להיות.
עכשיו, אני מדבר, יש כל מיני דמויות שהיו גרות בשכונה. איזה דמות הייתה, חוץ מהם, שאנחנו מדברים על הדמות בקלויזנבורג, אבל זה דמות בשכונה שאתה אומר, הוא היה דמות, הוא היה משהו. כי היו כל מיני דמויות מעניינות בשכונה.
היה גר הרב פרידמן, שהוא היה...
רב לייבל פרידמן.
רב לייבל פרידמן. הוא היה אחד, צדק ניסטו, אמרו שהוא כאילו, בזכותו הקריאה קיימת. אז אני זוכר שליברו שנפלו פה הפגזים, בזכותו של הצדק הזה, של רב לייבל פרידמן, בזכותו הקריאה לא נפגעה. שהוא היה יהודי שהיה, נדמה לי שבחצות לילה הוא כבר היה בבית הכנסת, היה אורי ונשם, משהו, איזה דמות...
הוא היה גר במאה שערים לפני שהוא הגיע ל...
כן, לפני זה היה גר במאה שערים, אתה יודע איפה היה גר, ממש מולנו, מול אבא שלי, ששם נפל הפגז אצל משפחת קייזן, שמסכנים להרגיש שם, ליצחק קייזן קייזן, ממש חצר לידו הוא היה גר. היה אמרנו, הכל באותו חצר, אותו באותו סביבה. כולנו התגלגלנו, מהיר עתיקה לחצרות של מאה שערים, מהחצרות של מאה שערים התגלגלנו לפה. עכשיו יש כאלו שעוברים גלות, מעתיקים אותם מגלות של קייצן 2.5 ועדיין לגלות של מין חסיד חוק או חלק מאוד רפאה של 6 חדרים.
כן, אבל אני הסתובבתי היום בבית הכנסת בשכונה, פגשתי שם אנשים שהם כבר המון שנים גרים מתחילת השכונה, הם גרים ולא רוצים לעזוב וטוב להם בחדרים שיש שם.
זה באמת ככה, אמרת לך, אני בטוח שבכל כניסה פה בבלוקים האלו, חלק גדול מהם ממשיכים לגור פה מרגע שנכנסו אף כשבנו את הקריאה. זה באמת מרתק ומאלף.
כן, מעניין.
האזור טוב, אווירי, נעים.
היום הוא כבר מרכז, היום הוא כבר בדרך לכאן ובדרך לשם, אתה יכול להגיע לכל מיני מקומות, להגיע לגאולה ולעזרת תורה ולסורוצקי, מפנים מירות ולבלס, זה כבר מרכז היום.
אין ספק, היום זה הפך להיות מרכז. הלו, בשעתו כשבנו פה את הבית כנסת, כל היה מסביב סלעים, תרשים וסלעים, לגשת בית הכנסת. בלז היה רכס של תרשים, בכלל לא יכלו להתקרב למקום הזה.
את השכונת קמונה.
כל רחוב סורוצקין, כל גוש 80. כל גוש 80, איפה שאתה גר היום, אתה גר בעזרת תורה, אני זוכר שם היו מערות, אתה זוכר, היו נכנסים לראות את המערות, את השכונות. לפני מלחמת השחרור, נכון?
העמדות
של החיילים.
נכון, היו גם מערות של כל מיני מערות קבורה שהיו שם באזור הזה.
כן, היו מערות קבורה שהתגלו. אני זוכר שהתגלתה מערת קבורה במרכז, איפה שעכשיו הרמזור של הפריון, ממש במרכז, כשהתחילו לסלול את הכביש הזה, אז התגלתה שם מערת קבורה, ואז באו כמובן עם ראשי הציבור החרדי, אז עוד לא הייתה חברה שאתרה קדישה, באו ומצאו את הפתרון המתאים למראות הקבורה, וכל האזור הזה היה מערות, שמצאו את הפתרון, הפתרון ההלכתי המתאים.
ברוך השם. תודה רבה לך, רב הרשל גפנו, תושב שכונת קצנז, שכוח כל טוב.
אני מזמין ושירים הרוי כי ילכו נפשי שרוי אדים זירוי ושירים נפשי חומד לא בצל יודך
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. המרכז להכשרה מקצועית מבית רטורנו מזמין אתכם להצטרף לקורס משולב של מדריכי רכיבה טיפולית ומערבית. הקורס המשולב מקנה תעודת מדריכי רכיבה מערבית על פי חוק הספורט ותעודת מדריכי רכיבה טיפולית המוכרת בכל קופות החולים. אין צורך בידע מוקדם. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים 02-999-8244 שלוחה 8. 02-999-8244 שלוחה 8. ההרשמה בעיצומה.
ירושלים נכנסת להילוך גבוה. טים קארטינג, מסלול הקארטינג הראשון בירושלים, יוצא לדרך. בואו להנות מחוויה מוטורית לכל המשפחה עם המכוניות החדישות בעולם. נורמן 17, קניון לב תלפיות, 077-530-566.
האתר שומר שבת.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם התקשרו, כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029. כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
מבצע מטורף בהאטבוקס. 50% הנחה על כל החנות. כן, כל החנות. חליפות, חליפות ילדים ונוער, כובעים, חולצות, עניבות, נעליים ועוד ב-50% הנחה. הזדרזו, המבצע רק עד ראש חודש יער. הטבוקס, ירושלים ירמיהו 68 ובני ברק רבי עקיבא 57 בפסאז'.
מוסד הרב קוק ביריד הספרים הגדול בעולם. בימים כף ב' עד כף ת' בניסן, מ-10 בבוקר ועד 10 בערב, וביום שישי מ-9 ועד 1. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1, ירושלים.
משרד התחבורה גאה להכריז, רכב חדש, לוחית חדשה בשמונה ספרות.
בשמונה ספרות? את מי זה מעניין?
זה מעניין את מנהל המוסך, שלא יוכל לקלוט אותך במערכת. זה מעניין את השומר בחניון, שלא תוכל לצאת ממנו. זה מעניין את...
הבנתי, הבנתי. מעניין.
אם יש לך מערכת מחשוב המשתמשת במספרי רישוי הרכב, כדאי שזה יעניין אותך. השנה יעלו אלפי כלי רכב חדשים לכביש, ולהם לוחית רישוי בשמונה ספרות. היה מוכן לשינוי. משרד התחבורה, mot.gov.il.
המרכז להכשרה מקצועית מבית רטורנו מזמין אתכם להצטרף לקורס משולב של מדריכי רכיבה טיפולית ומערבית. הקורס המשולב מקנה תעודת מדריכי רכיבה מערבית על פי חוק הספורט ותעודת מדריכי רכיבה טיפולית המוכרת בכל קופות החולים. אין צורך בידע מוקדם. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים 02-999-8244 שלוחה 8. 02-999-8244 שלוחה 8. ההרשמה בעיצומה.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
אנחנו מדברים עם תושבי קיאצנז, עם אנשים שנולדו לתוך השכונה ובמגוון התושבים שלה, ומגוון מאוד מעניין. שלום הרב יצחק בצרי.
שלום וברכה כבוד הרב ישראל גליס, שלום וברכה גם לכל המאזינים היקרים.
בנו של המקובל הגדול הרב דוד בצרי, שלידיעת המאזינים הוא גר בשכונת קיאצנז. הרב בצרי, אתה כבר יידיש מדבר? אביסלה.
אתה יודע משהו, אביסלה, אתה יודע, באמת אביסלה. אני גם למדתי בישיבה ירושלמית, ישיבת אול ינקב, זה לא כל כך ראייה. אבל בכל אופן נשארתי באמת אביסלה, קצת.
לא, כשאני מדבר עם אנשים בתוך השכונה, הרב רפול מדבר יידיש, מבין בכל אופן, ממשפחת יגן יש להם כל מיני דברים שהם מבינים ביידיש, יש כמה מהם שמדברים יידיש טובה, זה הכל בגלל השכונה והאווירה בתוך השכונה.
אני חושב שההנהגה שהאדמור הניג בשכונה, הייתה הנהגה מיוחדת מאוד, כמו שהכרת, זה אחד מההנהגות המיוחדות שבו, אצל האדמור לא היה עניין של לטאים,
נכון.
מסנגדים או ספרדים. האדמור הקים בתי כנסת גם לספרדים וגם ללטאים, החשבונו. אנחנו לא רואים בשום חסידות, הרי רצו לפגוע באף חסידות, אבל אני לא מכיר בכל שום חסידות שהקימה בבית המדרש שלהם מניין ספרדי ומניין חסידי ולתאי. והוא הקים בתי מדרש לחסידים ולתאים ולספרדים, וכולם מרגישים כאחד. והחשבונו הכל ממש, חוץ משהו, כולם יודעים את המפעלים שלנו.
עכשיו, אתם הגעתם ממש כשבט לתוך קריאצנז. הרב עזרא בצרי ומור אביך שיחיה לאריכות ימים ושנים, ורב מנחם, להבדיל לחיים, רב מנחם בצרי, מנהל התלמוד תורה, כולכם הגעתם לתוך השכונה.
אני אגיד לך למה. האמת הוא שאבא שלי, אני נולדתי, כפי שציינת בתחילה, אני הגעתי לתוך השכונה, אני נולדתי כילד קטן ברחוב מנחם בירושלים. רחוב מנחם זה בשכונת מקור ברוך, שכונה שבו אני גר היום. ההורים שלי, רוב האחים והאחיות שלי, רובם נולדו ב... רובם ככולם, ממש, להגיד, נולדו בקיאטן. ואני כבר, זה הייתי ילד קטן כבר, בגיל, אפשר להגיד, בגיל 5 עברנו לגור בקיאטן. והסיבה היא שאבא שלי עזב את השכונות מקור ברוך של אז, עבר לקיאטן, כי האווירה הרוחנית בקיאטן זה הייתה אווירה שלא הייתה כמותה בכל ירושלים, אפשר להגיד. א' כל ההנהגה שהאדמור הנהיג שאסור לאכול, למשל, כדוגמה, מצות מרובעות. רק מצות יד. אני זוכר שעד היום אנחנו בבית שלנו, הורים שלי לא מכניסים מצות מרובעות בכלל, זה נחשב כחמץ, אף על פי שרוב הספרדים אוכלים מצות מרובעות, גדולה פוסקים, הרב צדקה, זיכרונו לברכה, והרבי ציון אבא שאול פסקו שאפשר לאכול, היות והאדמו"ר אמר שלא לאכול מצות מרובעות וזה חמץ, קיבלנו כולנו את זה, ולמה כל כך אנחנו נכנסנו לקבל מנהגים כאלו? בגלל שידענו שבשכונה הזאת יש חינוך הכי טוב שיכול להיות, ככה הורים שלי ידעו, החינוך שמה, לעזוב את השכונות מקור ברוך, אז, שאז הייתה שכונה מעורבת מאוד מאוד, והיה שם הרבה בעיות לעזוב. הזכרת את משפחת יגן, משפחת יגן, משפחה שעשו גם מסירות נפש ועזבו את הכל. אז באמת, זה היה הנקודה הראשונה. אבל בכלל, אני אישית מסתכל על, על קריאת הצאנס הרבה הרבה יותר גבוה מאשר רק חינוך ילדים. אני זוכר את הימים שהאדמור, זכרונו לברכה, היה מגיע לארץ ישראל, פשוט התורות הארוכים שהיו מגיעים אצלו, והאדמור היה מקפיד לקבל את ראשי הקהילה. כמות ראשי הקהילה זה היו מהתאים, מהספרדים, כמובן מהחסידים שלו, שמור אבי היה תמיד זוכה להיות ביסודו של האדמור ולהיכנס אליו. ותמיד היינו יודעים שאצל האדמור, זה לא רק אדמור רגיל, זה אדמור שגם יודע קבלה. זה אדמור גם מקובל, קדוש עליון, שהוא חוץ ממה שהוא תמיד חכם עצום בכל מחמני התורה, הוא גם יודע את סודות הקבלה, את סידור הרשש. וזה גם לא כל כך מצוי, לא כל כך מצוי. היום, ברוך השם, אפשר להגיד שיש כבר כמה אדמורים שזוכים ללמוד קבלה ולומדים קבלה ויודעים גם את הכוונות. אבל עד בזמנו זה לא היה כל כך מצוי, והאדמור מצוין זה פשוט התפילות שלו, אני זוכר את הפישים שלו, את התפילות הארוכות שלו, שהיו עושים סוכות גדולות מאוד בקיאטן, והיינו עובדים שעות על גבי שעות, הוא היה עומד תפילות, היו אומרים שהאדמור שמפלל בלי סוף, במשך ימי חול, היו יודעים שבבית של האדמור, מי שנכנס למניין אצלו, הוא פשוט צריך לדעת שהמניין זה תפילה ממש כמו מקובל, עם כוונות, בסבלנות, לאט לאט. פשוט זה היה מדהים לראות שחי איש קדוש בינינו, איש אלוקים ממש, וגם איש ענב ואיש אוהב ישראל. זה לא היה דבר רגיל, זה היה יהודי שאוהב את עם ישראל. הוא חס לצרכים שלהם, ומכבד כל אחד, ומעריך כל אדם. וזה היה דבר שאין כמותו. בפרט שאנחנו מסתכלים עליו, היינו יודעים שהוא יהודי שעבר את השואה, ועבר סבל נוראי, ובכל אופן, הוא קם לתחייה ועשה את כל כך מהפך גדול, ולא בשבילו, אלא בשביל כלל ישראל. הוא לא משנה מכל האדמורים שבנו חצרות וחסידיות בשביליים. הוא בנה כלל ישראל, הוא בנה את כלל ישראל בצורה בלתי רגילה. הוא לא חשב אף פעם על הפרטיות שלו, מעולם לא חשב על החסידים שלו. אנחנו, אני למדתי בחידר, למדתי במסירה. כן. בחידר שם החסידים, חסידי צאנז, למדו איתנו בחידר, איתי בכיתה למדו. ילדים שהם חסידי צאנז, אפשר להגיד משפחת מרגולית, משפחת גבירץ, משפחות שלמות של חסידי צאנז שפשוט עמדו איתנו, כי לא היה להם כל כך מוסדות של צאנז, אלא הם פשוט התחברו לתוך האווירה וההוויה של כל התושבים ביחד. לא היה עניין
גם האווירה של לגור ביחד, יש שם הרבה תלמידי חכמים גדולים, ותראה את הפשטות, איך שהפשטות שלהם גרים ביחד והולכים למקווה והולכים למכולת ולומדים תורה, הכל במין פשטות כזאת. אתה רואה ממש גדולי תורה וחסידות שחיים בחיים פשוטים.
כן, זה ברור שזה הדמות שהאדמו"ר נתן. אני זוכרת שהייתי בחור, ילד, הייתי זוכר לפגוש את רב נפתולי נוסבאום. כן. מסטל נוסבון היה אברך צעיר, אני זוכר בכולל שס, בקיאסן. והיה לומד שם בהתמדה עצומה, ואני זוכר שאבא שלי לקח אותי במחת לראות אותו, אבא שלך דבר איתו כדי להכניס אותו לכולל יצאנו, והזווה שלי היה ראש כאילו בעבד שלום. הוא רוצה להכניס אותו, אני זוכר שאבא שלי ראה לו דומה, אני צריך את היהודי הזה, הוא נבחן 70 דף במבחן השס. גם את השוכן אורך הוא נבחן. כל כך הרבה מבחנים עושה, ותראה אותו, את ההתמדה שלו לא מפסיק ללמוד. פשוט לפגוש אתם את החכמים בסמטרה שלומדים. אני זוכר את כל הרבנים היום שהם נחשבים כגדולים, שלמדו שם בכוללים, ששם כמו החתן של האדמו"ר, שהיו ממש אברכים צעירים. פשוט זה לא יאומן שישבו בהתמדה העצומה ובהדבקות עצומה, והכוח שהאדמו"ר נתן לכולם, לכולם ממש, כל מי שרצה להיכנס וללמוד אותו בכוללים נכנס. ועשו
חיים שם. אני רואה שמור אביך הרי כבר יושב במחנה יהודה עם ישיבה גדולה, עם הכל, ולא עוזב את קרצן. הוא לא הולך לגול בקרבת הישיבה, הוא נמצא שם.
לא, הוא לא עוזב את קרצן, והוא מאוד קשור. בכל נימן נשמתו לקרצן, הוא גם, אבא שלי כל פעם שהוא מגיע לנתניה, הוא עובר לפגש עם הבן של האדמו"ר, ויושב איתו, ויש ביניהם שיחות ארוכות מאוד, ויש ידידות חזקה מאוד. אבא שלי זוכר לטובה את הפגישות שלו הראשונות עם האדמו"ר, ואת מה שהוא קיבל ממנו. הוא מרגיש שהוא קיבל ממנו הרבה, קיבל ממנו הרבה הרבה הנהגות של פרישות, של עבודת השם, של קדושה, של יראת שמיים, והוא עד היום בקשר חזק מאוד עם הבן, והוא לא חושב לרגע לעזוב את השכונה, על אף המחד שהוא צריך ללכת רגלי בשבתות, כל שבת הוא הולך רגלי לישיבה, הוא לא מוכן...
וזה קשה, זה עלייה, ללות עלייה קשה מאוד כל שבת.
בוודאי, בוודאי. אבל מי שמכיר את השכונה הזאת, אז הוא יודע שזה שווה, ששכונה פשוט של ממש אחדות, כמו שהזכרת, האחדות מתיילת את השכונה, אבל גם אחדות רוחנית גבוהה. זאת אומרת, והיא התרברבות. גם אם האדם הוא בדרגות ורוחניות לפעמים, אז האדם מרגיש את עצמו שהוא שונה מכולם. שם יש את הענבה, את השפלות, לדבר כל אחד ואחד ביחד, ולהסתובב ביחד, פשוט לא להראות את ההתנשאות ואת ה... ממש, אפשר... זה מאוד מעניין. דווקא איך האדמו"ר עשה את זה, אני דווקא הסתכלתי על זה פעם, חשבתי שכאילו אולי האדמו"ר משפיל את הגדולים, לא ככה, האדמו"ר דווקא היה לוקח את הבחורים הצעירים ואת האברכים הצעירים שצריכו להיבחן במבחנים חזקים מאוד, והוא היה קורא להם מורינו ורבינו. על בחורים לא שמענו מעולם שקוראים מורינו ורבינו, אבל אצל האדמו"ר הוא קרא מורינו ורבינו גם לבחורים, בוודאי לאברכים. זאת אומרת, הוא אדרבה, הוא היה מרומם את כולם, שכולם חשובים. הוא לא היה נותן לבני אדם להבין שהם כלום, והיה משפיל, ואומר כולנו פשוטים, אלא בדיוק ההפך, וזה הייתה שכונה עם רוממות הרוח שכולם חשובים, וכולם מיוחדים, וכולם בני מלכים של הקדוש ברוך הוא. זה לא היה, זה היה פשוט להבין שאתה חשוב. אתה גם בקיאת צנץ, אתה יהודי חשוב, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, בן של הקדוש ברוך הוא, ואתה הולך בתוך חיבה, ואתה, יש, אנחנו כולנו בני מלכים, זה לא אחד הוא בן מלכים והשני לא, כולנו בני מלכים, וכולנו חשובים ביותר לעבודת השם, ואנחנו צריכים להיות הדוגמה האישית. הלאה, להמשיך הלאה והלאה, ולא להרגיש שאנחנו עוד בני אדם ברחוב. אנחנו צריכים להבין שאנחנו בני אדם שצריכים להשפיע ודברים טובים ורוחניים, ולהבין שזה התפקיד של כל יהודי, הוא בן מלך בעולם, והוא צריך לדעת.
אני אומר, וגם קירות בית המדרש מעידים עד היום, כל הזמן יש שם תורה ותפילה ותורה ותפילה, בכל השתיבלך. כל הזמן אתה רוצה שם גם תפילה וגם תורה, שבים לומדים כל הזמן.
ממש ככה, זה היה, מי שזוכר את הקיאסן ג'אז, כשהיו מגיעים הלומדים הפשוטים מעמך ישראל לכולל, מראי כולל שעה שעה שמה, והיה שם אברכים פשוטים גם, שהיו מגיעים מאופניים, בשיא הצניעות, בשיא הפשיטות, היו חולים את האופניים למטה. אני פשוט נזכר מזה ואני פשוט מחייך. ופשוט היינו הולכים אז המסמידים, היה מסמידים שם, היינו לומדים בבית הכנסת הגדול במסמידים, והיינו רואים את כל האנשים הפשוטים, שהיו מגיעים מאופניים, משעות העבודה, ומגיעים ללמוד חצי יום. פשוט מדהים. אני זוכר אחד הלומדים, פעם אחת אסף מסביבו ילדים, והוא אמר להם, אתם יודעים לבטא את האותיות? אז אני לא ידעתי איך לבטא את האותיות. אמר לי, תגיד ריש, תגיד חטא, לא ידעתי איך להגיד את זה. אז הוא אמר לי, נו, אתה עזבת את הספרדים. ככה הוא התחיל להגיד לי. אז סיפרו לי שאותו יהודי פעם אחת נסע באוטובוס, ואחד דחף אותה, אני זוכר את הסד הסיפור הזה, אחד דחף אותה באוטובוס. אז היהודי הזה כל כך היה לו ענבה, אתה יודע, ענבה שיהודי פשוט. אז הוא לא שם לב שהוא דחף אותו. אז אותו אדם שהיה באוטובוס צעק על האדם ההוא מקרית צד, ושם קרית צד, אמר לו, חמור. אז אמר לו חזרה, אל תגיד חמור, תגיד חמור. ככה אמרנו. אפילו לא נפגע, אמרנו, כשאתה אומר פה מילה חמור, תגיד את זה בצורה טובה.
תבטא את הרייש טוב.
תבטא את הרייש טוב. זאת אומרת, הם לא היו מרגישים פגיעה, אלא אדרבה, גם כשאדם פוגע בו, הם היו לוקחים את זה בצורה של לרומם את האדם שפגע בו, ולא להתייחס בכלל כפגיעה. זה פשוט מהפשוטים שבעם, ועד החשובים שבעם, היו כולם עובדי השם אמיתיים. עובדי השם אמיתיים, וזה דבר ש... אני לא חושב שיש את זה בשכונות אחרות, אבל אפשר להגיד שהשכונת קיאצן זה השפיע על השכונות מסביב. זה כן אפשר להגיד. קיאצן נשא את הכוח מאוד אחרי שבא ונמנתה עזרת תורה. אני יודע שהרבה מאוד התייחסו מקיאצן ולקחו, היה זכרונו לברכה, הרב ודביגר שהיה, שגם היה הקנאי ומעבדי השם. טוב, קיבלו את ההשפעות בוודאי.
בהחלט, בהחלט. תודה רבה לך, הרב יצחק בצרי. הרב דוד בצרי. לילה טוב, תודה רבה לך.
לילה טוב, שלום,
שכונת קיאצנס. ועל קיאצנס, כמו בכל שכונה, יש מה שנקרא צופר שבת. אנחנו יודעים לגלות לכם אולי איזשהו סוד לתושבי ירושלים ולי שגרים באזור קיאצנס, מקיאצנס, צפון הדרום, המזרח, המערבה. בערב שבת, המנגינה הערבה שמספרת לנו על להתכונן לכניסת שבת. ואחרי זה המנגינה השמחה שאומרת, זהו, עד כאן. מי שעוד עשה, עוד לא גמר, אז בבקשה, מה שנשאר לכם לעשות זה לשים את דקטור, תשים את היד, לחסות את הפלטה וללכת לבית הכנסת. מי אחראי על המנגינה הזאת ועל הדבר הזה? יליד קיאצנז, רב ברוך בנזרין. שלום רב ברוך.
שלום וברכה.
ואתה נולדת לתוך קיאצנז.
נולדתי וגם כן חי עד היום בקיאצנז. הקריה שלא ישכח לעולם. זה קריה שאז התחילה באמת ככפר בתוך העיר, והיום הוא עיר בתוך העיר הבירה. אני זוכר שהרב מצן שאתמול היה היורצת שלו, אז הוא אמר שכשהוא הקים את נתניה, אז הוא אמר שהיום זה צנז ליד נתניה, יבוא יום שנתניה יהיה ליד צנז. אני חושב שכך היה באמת בקיאצנז, שנולד קיאצנז. אני זוכר, הייתי בתור קטן, העיר נגמרה ליד הפריון, בחוף צפניה, שם נגמר גם הכבישים וגם כן כל הזה, מי שם, מי צפניה עד קיאצנז, זה היה כמו מדבר, והכל לא היה לא רמות ולא רמת שולמה או לא סוס, בשום קום לא השכונות מסביב, הכל היה ערים וגבעות, מדבר ממש, ולנופח לכפר הזה של קיאצנז, כמו שאני קורא לו, היה שם את הגן החיות בצד שמאל, שזה עוד הוסיף נופח משלו, להוסיף כמו שאתה חי באמת במדבר.
היית הולך לישון עם האריות וקם עם הג'ירפות.
ממש ככה, אני אומר, זה היה בגלל שהיה ריק כל האזור, אז זה נשמע העד מהערים, אז כשהאריה שאג, אז שמעו את זה היטב, ואם זה הקופים או כל סוג חיה בזמנו, כל אחד עם הצעקה שלו, זה היה ממש, איך אומרים, גרנו עם זה וחי.
זה הוסיף הרבה גם לדמיון של אנשים. אנשים גרו שם גם כבר היו עם כל מיני דמיונות על מה ש... ולמטה היה גם הריח.
כן, נכון. אני אומר שאנחנו היינו התושב התשיעי בקיאצנז. ההורים שלי, אבא שלי שבא לגור בקיאצנז, הוא היה התושב התשיעי בקיאצנז. שהיה סך הכל שלוש בניינים ליד הגבול. אני זוכר עוד בתור ילד את המלחמה. אני לא אשכח את המלחמה הזו שהיינו בתלמוד תורה, למדנו תלמוד תורה בתוך הבית כנסת, היה כזה חדר וזה היה כן התלמוד תורה, ופתאום שומע את הזקה וזה, ובאנו כמה תושבים שגרו, בא לקחת את הילדים הביתה, ואיזה פחד אנחנו חיינו בתוך המקלט. אני חושב שעברו כבר בשנים האחרונות כמה מלחמות, ואף אחד לא הרגיש מה זה מקלט, כשאנחנו היינו במקלט כסדר גודל של דירה, ושם גרו כל ה-20 תושבים שיש בבניין.
זאת הכניסה, כן.
בתוך מקלט, וכאילו כולם התפללו, וכולם ישנו יחד.
הדבר המפחיד היה שבמלחמת ששת הימים, כשאתם ישבתם למטה במקלט, והפגזים שירו לכיוון מחנה שנלר, ונחתו על הגגות של קיאצנז, ומים התחילו לזול מהגגות. הרעש של המים שהכל נזל מלמעלה.
אני זוכר באמת שנפל פגז על הדוד מים, וזה עשה בוץ בין השתי בניינים, ופתאום נפל פגז. לא היה דירה אחד שלא היה גם כן עם בוץ, וגם כן כל דירה. יש לנו עד היום, שרנו את זה אפילו סימנים בתוך הטרסים ועם כמה מקומות, שעוד נפל פגזים בתוך הבתים למזכרת, שרנו את זה ואיך שחיו. אני לא אשכח שהיה אחד מהגה, אז היה אחד מהגעגה, זה היה כאילו ההרגעה. אז אנחנו היינו במקלטים, זה היה כמה ימים שהיו במקלטים, הוא היה בבניין אחד ליד זה, בא כאילו להרגש אחד מהגעה הגיע עם הכובע פלדש, הכובע על הראש שלו והגיע, ועשה כאילו הוא מקשיב לקיר, אומרים עוד לא, לא יכולים עדיין לצאת. זה כאילו האיש, כאילו הוא צריך לבשר לנו שלא יכולים לצאת. זכרת המלחמה, אני בתור ילד לא אשכח את זה. זוכר שכמה ימים אפשר להיות בתוך מקום קטן שכל מי שגר בבניין הזה היו בתוך המקלט החם ולא היה מזגנים ושום כלום, ואיך שהיה כזה משהו קטן שבישלו על זה כל התושבים, עשו תור כדי לבשל בשביל המשפחה שלו. אז אני ירדתי את המדרגות, היה סך כל קומה אחת לרדת מדרגות כדי לצאת מהבניין, ופתאום נפל פגז באזור, טסנו בחזרה ואיזה פחד זה השאיר לי. ועד היום אני זוכר את זה, איך היה לנו את האומץ באמצע מלחמה לרדת, לצאת מהבניין, ושמענו את הפגזים בצורה איומה. אני זוכר אפילו את הימים לפני זה, כשראינו את המכוניות של הצבא יורדים, ממש ליד הבניין היה את כאילו המפקדות שלהם ונסו, עברו את ההכנות, ואני זוכר שהיה מקודת אחד לכמה תושבים האלה, ואמא שלי כן הלכה לקנות כל מיני דברים, אז אני אומר לו, מה את קונה? מה את קונה כל כך הרבה דברים? אני אומרת, אני מרגישה מלחמה באוויר. אז כאילו צחקו ממנה, אבל אחרי כמה ימים שהראו שפתאום באמת יצאה מלחמה, אז היא הייתה מוכנה והיה לה הרבה שכולם באמת בבניין אכלו מהדברים שלנו, למשל כמה ימים באמת היה מנותק. ולא רק זה, זה בכלל היה טלפון אחד, טלפון אחד היה בשכונה, ופתאום באמצע הטלפון נפל פגז, וזה היה ממש בית ליד המקלט. ומרוב שפחד הוא עזב את הטלפון וברח ככה שהטלפון פתוח, אז בעיר דיברו שכאילו כבשו את קריית צאנז. ככה היה שמועת שהיה כמה...
כן, הייתה שמועה שקריית צאנז נפלה בידי הליגיונרים.
כן, וזה היה הסיבה, בגלל שהטלפון נפל באמצע דיבור שהוא פחד ורץ למקלט. וזה בכלל היה דבר מעניין, שפעם אחד בשכונה היה לו טלפון, ואנחנו היינו שומעים במרפסות, כאילו משפחה זו, משפחה זו, יש לך טלפון, טלפון, שידוחים דיברו בבית של השני, והוא בלב טוב קרא לכל אחד ואחד, ולא יפריע לו אם זה היה בוקר, ערב, לטלפון היחיד הזה. בכלל, האווירה של פעם, איך שהיו חיים ביחד.
אני רוצה לדעת על הביחד הזה, בואו נצא קצת במלחמת ששת הימים, אני אומר, ביחד שגרים בשכונה כזאת, לא מוצאים את זה הרבה בירושלים, בשכונה שגרים ביחד, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, גם כיפות סרוגות שגרו בשכונה, אולי גם עוד גרים בשכונה, איך זה? גרו ביחד? מה
היה? ולא רק ביחד, כאחים. אני זוכר שכולם הכירו יחד וכולם עזרו ליחד, וכולם נפגשו ביחד, וזה היה כזה משהו, היה אווירה כזה מיוחדת, שאי אפשר לתאר את זה. פשוט, אין לי היום מקום בארץ, אולי אפילו בעולם, שככה גרו. אני זוכר שכולם היו ממש... היחד הזה, זה אפשר לתאר את זה, אלה צריכים לחיות את זה.
זאת אומרת, עד היום כשאתה מסתובב למטה באמרי בינה, בליל שבת למשל, אתה שומע זמירות מכל דירה משהו אחר.
נכון, אני זוכר אפילו את החוויה הילדתי שהיינו הולכים ביחד, היו כזה מסמידים של ילדים, למדו ביחד, אחרי זה כולם הלכו בערים וכל פעם היה חוויות אחרות, אני זוכר שאפילו היחד היינו הולכים, ופתאום התיישבו וסיפורים של צדיקים ביחד, והיה אווירה של, כמו אבא שם, אתה יודע, אי אפשר לתאר את זה. אני חושב שהיו עושים את הבתים, הילדים אהובים לעשות כזה בתים בין הסלעים, עשו את זה ככה, כן, ליד הגן החיות, ויהיה ככה חוויה שחיים במדבר, אני לא יודע אם יש כיף בגן עדן, כמו שהיינו חיים אז ביחד הזה. ולכן, הדבר הזה של האחדות, והכירו אחד את השני, ועזרו אחד לשני, ובאו אחד לשני, וישנו אחד אצל השני, וזה ממש כמשפחה אחד. צאנז של פעם, ואני לא יודע אם יש מקום כזה כמו שצאנז של פעם.
אבל אתה חושב שאתה מדבר על פעם, אני חושב שהשכונה נשארה אותו דבר.
מי שנולד בזה, חי אותו דבר, ממש ככה. ואחד, אני לא יכול להיות במקום אחר. אני נולדתי, כאן אני רוצה להישאר, וכאן אני חי את חיי, ו... אני מרגיש
שאם
אני מקום אחר
כזר. אני רוצה להגיד שאני הייתי הבוקר בשכונה, נכנסתי למה שנקרא לשטיבלך שם, עוד פגשתי את רבי אנקל סויפר, שיושב, כולם אומרים לו אומני, הוא עונה אומני יש מרבה, כולם אומרים לו ברוכס. נשאר הכל אותו דבר כמו לפני הרבה מאוד שנים.
ממש ככה, אני מקנה ביהודי הזה שבלילה כבר בשעה 12:00 הוא כבר בא לבית כנסת ויושב עד הצהריים. גם כשיש לו סדר, ואני חושב שכל יום עושה איזה סיום על מסכת אחרת, ושמקשיב לכל התושבים שבאים להגיד לו את הברכות, והוא עונה את האמן. וזה אומר שוואלס שהיה קם לפנות בוקר, ועדיין עם הווסיקים, ולא יודע, האמת שמתגרגים, אנשים שלא נמצאים איתנו, אם זה חיים הרש אייזנברך, או כל התושבים האלה שהיו קרנים לפנות בוקר, אני לא אשכח גם כן את רב אברום פריינד, זה היה קופי של בתי הונגרין, בתי הונגרין היה רבי דוד כהן, וכאן זה היה רב אברום פריינד, שהיה מסתובב בשכונה להקים את הסליחס, קראו לו את הנוסי, רב אברום פריינד, זה בכלל המשפחת גפנר, שגרים ככה ביחד כמה משפחות, בכלל, האווירה של המשפחות האלה, כל אחד ואחד, זה משפחת יגן.
רבי יעקב יגן, זה חלק.
יגן, כן, ואם זה רפול, ואם זה... כל מיני משפחות כאלה, שבאמת, אני לא יודע אם יש מקום שחיים, באמת, כמו שאמרת, אשכנזים, ספרדים, לטעים ביחד.
לא תמצא הרבה ספרדים שיודעים לדבר יידיש. זה רק הספרדים של קריית סנד.
נכון, זה נכון. זה נכון.
זאת אומרת, אי אפשר למכור אותם.
ממש ככה.
כי חיים ככה ביחד, הם מבינים גם את השפה.
נכון. ואני חושב גם כן, להזכיר כמו שאתה התחלת עם המוזיקה של ערב שבת.
כן.
אני חושב שזה מי לא ישכח. כשאני הייתי ילד, אני זוכר את אחי גדול, כמותך, אחרי זה, עובר ככה מדור דור, בערב שבת באו, יצאו עם כזה צפצפה. וזה היה חן מיוחד לראות ילד יוצא כמה דקות לפני שבת ועושה סיבוב מסביב לקיאצן בין הבניינים למעלה למטה, והיו שומעים את הצפצפה הזו, זה היה מזכיר ששבת. אז אני חושב שאולי זה מתנה שהיום קיבלתי לחיצה אחת בבית, 11 קילומטר של מוזיקה נשמעים בכל השכונות מסביב, ממש דבר מאוד נדיר ומיוחד. אז אני לא כבר לא מאמין שכמעט 6-7 שנים שאני הפעלתי את המערכת הזו של המוזיקה, שאני בדרך כלל משתדל כל שבוע לעשות שירים אחרים, אני חושב שכמעט ולא עברתי אף פעם על אותו שיר, כל שבוע שירים חדשים, אם זה על פרשת השבוע, אם זה מחגים, אם זה משהו מתאים. כל שבוע משהו מיוחד, מכניס בזה נרשמה, אז אני, זה כזה כוח של קדושה ושמחה ביחד.
אני רוצה להגיד לך שאני עליתי ברחוב בירמיהו, יש שם סמינר של בנות מאולפנת צביה, שזה בנות מתנועת המזרחי, ליד בית המדרש של גור, שם אולפנת צביה. וביקשו שאני אבוא לתת להם איזושהי הרצאה, ושאני אתן הרצאה לפני שבת. ונתת להם את ההרצאה, וביקשו שאני אפסיק, כי עוד מעט הולכת להיות המנגינה מקריית סנץ. ואז כשיש את המנגינה, הם כולם יושבים ביחד, על הרצפה, ומלווים את המנגינה ביחד עם הכניסת שבת. נגמרת המנגינה, הם עוברים ביחד קבלת שבת.
זה מרגש לשמוע. אני אומר, אני לא אשכח באמת שהיה עם ילד בגיל 11 ברחוב אלקנה, שנפטר לא עלינו מהמחלה. אז יום שישי האחרון לפני שהוא נפטר, אז הוא ביקש מאבא שלו, שהוא היה בבית חולים, שהוא לא מוותר לשמוע בשידור חי את המוזיקה של ערב שבת, והביאו לו את זה בשידור חי, ולמחרת הוא נפטר. ובאמת כל השבעה אבא סיפר את הדבר הזה, עד כמה שזה נתן לו השמחה הזו, הכניסה של ערב שבת עם המוזיקה. בכלל התגובות האלה של המוזיקה בערב שבת, אנשים אומרים שלא שייך לצעוק, הרי בדרך כלל השטן נכנס ערב שבת כדי להפריע לכניסת השבת ולשמחת השבת. אז כששמו את התשובותו שעושים את ההכנות האחרונות, היה כל פעם בצעקות ורוגז והכל, ולא שייך, אחרי שהבינו את המוזיקה, קצת נשמע, לא שייך להיות מפלסים. הכל, זה באמת נכנס בשמחה, ובאמת מרגיש את זה כל שבוע, ואין שבוע אחד, איפה שנלך, בשכונה ובית כנסת והכל, עוצרים אותי איזה שירים, כמו שזה היה הפעם הראשונה והיחידה. באמת מיוחד. והאווירה של עצם, זה חוזר לה, כמו שאומרים, בצלה של השמחה והאחדות ביחד, ברוך השם.
זה הסמל של השכונה הזאת, זה הסמל של אדמו"ר מקלויזבורג, שביקש להקים שכונה כזאת שתהיה מאחדת, שתהיה שייכת לכולם. אני אמרתי, הוא בנה שכונה, הרחוב העליון והתחתון לא היו לשמות רבותיו או רבניו או משפחתו. היו זית רענן עם רבי נן, שהם גדולי ירושלים.
אני לא אשכח באמת כשהתקופות שהצדיק הקודש המצן שהיה מגיע, זה היה משהו. לנו בתור ילדים, כשהרב היה מגיע, זה היה בשבילנו ההשפעה הרוחנית, שאני לא יודע שאם יש כדוגמת העולם, שמי שהכיר את הרב מצאנז, וראו דמות של הדור הקודם, את התפילות שלו, אני לא אשכח כשראיתי תפילת מנחה אחת שזרח כמה שעות, אני בתור ילד, הייתי מרותק אליו, הסתכלתי כמה שעות לרגש ששבר כמה שעות, ואנחנו חיפשנו את הזמנים שיכלו להיכנס, ולא היה לחת. אז תפילת מנחה רגילה באמצע השבוע, להסתכל על דמותו של הצדיק הזה, מהדור הקודם, ולראות הוא משתפך בדמעות, ובכה על כל מילה בתפילה, וזרח שעות על שעות, לראות רק תפילה אחד, מה זה איזה רושם זה עשה עבורנו, וגם כן את החומש רשי, זה היה המקום שהחומש רשי הזה, לראות את אלפי שהגיעו כל יום חמישי, ואת הדמות הזו שיוצאת מהבית ומנשקת את המזוזה וכמה דקות ליד המזוזה, הדמות המלאכי, כמו שאומרים, יורדת את הירידה הזו ומתיישב על מקומו ומתחיל לדבר כמה שעות, לא הרגישו שעבר כמה שעות, נתק את הציבור עם תוכן מיוחד מיוחד. וזה כשהגרנו אנחנו מרגישים, זה היה ההרגשה הזו של 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 לראות צדיק מדור קדם, וזה באמת יחדר. מי שהיה חי בזה, אני חושב שהרבה ממידות, הרבה מקדושתו, הרבה מדרכו הטובה, נבע מזה שראו את הצדיק הזה. ההשפעה הזו, כשהיה מדבר על השואה, וזה היה כל שיחה שלו, לא היה מוותר מלדבר על השואה, כשהיה מדבר מהשואה, וראו עד כמה יהודי הזה חם לעם ישראל, עד כמה צרה שעבר, וחיזק אותנו במידות, וחיזק אותנו באמונה ובביטחון בשם, זה דבר נדיר ביותר. זה עוד חן רוחני מיוחד של, של צאנז, שאני לא יודע אם יש מקום, אפילו שיש שכונות של, של, של אדמורים והכל, את ההשפעה מה שהשפיע אדמור מצאנז, במקום המיוחד של צאנז, אני קורא לזה צאנז הקדושה.
וההשפעה שלו היא עד היום חלה לשכונה.
ממש ככה, ממש ככה, עם האדמור שלי תבור עכשיו.
תודה רבה לך, תודה רבה לך, ברוך ברנדווין.
הצלחה רבה, שתובעה ערב טוב לכולם.
אומן, תודה רבה, לילה טוב. עד כאן, עד כאן תוכניתנו, והפעם דיברנו על שכונת קיאצנז, אחת השכונות הוותיקות חדשות של ירושלים. שיתן לכם המשך הזנה הרבה, לילה טוב לכם.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שנה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כל חי